часов.
У нас сейчас было здесь собрание по поводу распространения в блогах, в интернете.
По блогам, по интернету. אני שמעתי הרבה מאוד שאלות מעניינות ועניתי עליהן, ואנחנו ננסה יחד לעבוד בכיוון הזה. אני חושב שזה מה שיקדם אותנו. לובה קורצ'אגין, הוא ינחה את השיעור לפי ההקדמה לספר הזוהר.
Так что попробуем разобрать этот урок. В течение урока вы можете
В малах השיעור אתם יכולים לשאול שאלות, אתם וקבוצת אנשים שנמצאת כאן לא רחוק מאיתנו שהתאספה, ובכלל כל החברים שלנו בעולם.
Я хочу только передать своё ощущение.
והייתי רוצה רק לחלוק את התחושה שלי ש בהיותי כאן אני לחלוטין לא חש, לא מרגיש את עצמי באיזשהו מקום אחר, כאילו אני עברתי מחדר אחד לחדר אחר, לא איפשהו שם רחוק שאני נמצא, שאני נמצא מרחק מבני ברוך פתח תקווה, ובכלל לא בין איזה שהם אנשים אחרים. התחושה הפעם היא לחלוטין, נו, שוות ערך, להיות שם או להיות כאן. איכשהו, אני לא מרגיש שום שינוי בכלל. זה בפעם הראשונה עד כדי כך. אין שום הבדלים, שום פערים. אני יודע איך זה יהיה בארצות אחרות שאליהם ניסה בקרוב, שם ברלין, פריז, ניו יורק. אבל כאן באמת בקבוצה הזו מורגשת בדיוק אותה הרוח, אותו היחס, ואיזושהי הבנה הדדית כזאת ללא מילים. כמו שאצלנו הכל נעשה, כיוון שכבר האנשים יודעים איך וכיצד, אותו הדבר כאן. ומה גם שזה פשוט באופן מדהים, ועם הקבלה כתוצאה, ואם הקבלה יכולה להשוות ככה, להפוך אנשים דומים מהלך כמה שנים, אז בהחלט יש מה להראות לעולם. אז בואו נתחיל. אם יש איזה שאין שאלות, בבקשה לשאול, יכול להיות שאלות לא רק לפי הנושא עצמו, אולי גם מלבד זה. בבקשה. אז אנחנו קוראים מתוך הקדמה לספר הזוהר. אות א', רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה. כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם, ובכל זאת עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה. א', מה מהותנו? ב', מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות אמנה? ג', הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגאונות, וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות. ד. לפי שהספר חל מחייב, הלא הוא התברך הטוב ומיטיב שאין למעלה ימנו התברך, ואיך ברר מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן. ובכדי לברר זאת בשלמות, צריכים אנו להקדים איזה חקירות. אז בואו קודם כל אנחנו נברר את הדברים האלה. קודם כל, השאלות האלה עצמן הן לא פשוטות. בעל הסולם אומר, בואו נברר איזה שהם דברים פשוטים לכאורה. זה לא פשוט כיוון שלא כל אחד שואל את השאלות האלה. אנשים חיים בצורה אוטומטית שנים רבות, דור אחרי דור, פשוט קיימים על כדור הארץ, פשוט כדי להתקיים, כמו כל בעל חיים אחר, כמו כל אורגניזם אחר. ורק בהדרגה, לפי מידת ההתפתחות, מדור לדור, אנשים מתחילים לחשוב יותר ויותר על הדברים שנמצאים במהות חייהם. וככה אט אט מתעלים אלא שאלות על מהות החיים, על מהות הקיום, על מטרת הבריאה, מחשבת הבריאה, המבנה והבנייה של החברה האנושית וכן הלאה. כלומר, עד עד זה מתפתח באדם, אנחנו לומדים מתוך יסודות החוכמה שההתפתחות שלנו היא נעשית בדרך של איזושהי מערכת של ארבע דרגות שנקראת הוויה. השם בין ארבע אותיות של הבורא, כלומר הבורא אותו הכוח הטבע שיצר את הרצון ליהנות, הרצון, ומשפיע על הרצון הזה בעצמו, וההשפעה, מה שמשפיע על הרצון הזה זה אותו כוח הטבע, היות והוא הטוב והמיטיב, וההשפעה המוחלטת והרצון הוא ההופכי לזה, קבלה. ככה יוצא שהפעולה של כוח ההשפעה על כוח הקבלה מביא אותם לאיזשהו כזו התפתחות הדדית. כאשר הרצון מתחיל להשתנות תחת השפעת האור, אנחנו קוראים לזה השם בין דלת אותיות של הבורא, או ארבע דרגות של התפתחות הרצון. למה אנחנו קוראים לזה שם הבורא? היות ודרך הדלת בחינות ההתפתחות האלו של הרצון תחת השפעת הבורא, אנו מרגישים אותו, את אותו הכוח הראשוני ההתחלתי של הבריאה שככה מתבטא בנו, ולכן אנחנו קוראים לו ככה. לכן המבנה הזה של הדלת דרגות הוא בנוי בהתאמה לכל תופעה שלא תהיה. משהו קורה איתי, אני חש, אחרי זה אני רוצה לחשוב למה אני מרגיש, למה, ממי, עם איזה מטרה, איך אני צריך לפעול מעצמי. אז נוצרת בי שרשרת שלמה של תגובות נגד לכל מה שקרה לי, ועד שהשרשרת הזאת לא מגיעה למימושה, למימושה מלא, אני לא יכול להגיד שאני לחלוטין יודע היכן נמצא ברגע נתון כלפי אותה התופעה. אז כך שאם אנחנו נחקור מאיזושהי התחלה של איזושהי תופעה ועד לגמר של היחס שלנו כלפיו, אז אנחנו נראה שבתוכנו אנחנו עוברים ארבע דרגות של הכרה, של הסתגלות וכבר איזושהי תגובה. לכן האמיתות אותן אנחנו חוקרים הן לא פשוטות, הן צריכות לעבור כל מיני שינויים בתוכנו, ברורים. וכותב בעל הסולם נכון שהרבה דיו נשפחה בכדי לברר אותם. האנושות לא מוכנה להגיע מיד להכרה של הפעולות הללו. אלא לאט לאט מהלך דורות רבים שמסגלים את זה לעצמן. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, מהי מהותנו? זה גם משהו שאנחנו לא יודעים. מי אנחנו? מה אנחנו? אם אתם תשאלו אנשים, אף אחד לא יודע. רק אותם המקובלים שכבר מתעלים למדרגות הגבוהות יותר ומבררים את יחס הבורא כלפיהם, רק הם מנסים מהי מהותנו. המהות שלנו הינה אותו הרצון הראשוני ההתחלתי שאיתו נבראנו. זה מה שהוא יסביר לנו בהמשך, אבל זו אינה שאלה פשוטה. הלאה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות אמנה? ובכלל להסתכל על עצמך כפרט בשלשלת המציאות הארוכה זה לא פשוט. האדם חי את חייו הקטנים, הוא שובר את זה לחלקים עוד יותר קטנים. ילדות, נעורים, בגרות, החיים הבוגרים, גיל הבגרות והזקנה, והוא רואה כל אחד מהחלקים האלה, את המצב המטרות בתוך כל אחד מאלה. המטרה הכללית, העיקרית, ההשתוקקות, כדי להרגיש בצורה הנוחה ביותר בכל מצב ומצב, זו היה הדאגה העיקרית, וזה בולע ממש את הכל, כל המטרה, ולא אכפת לי איזה מטרה, מהי מטרת הקיום שלי, העיקר שברגע זה אני מרגיש את עצמי טוב ונוח. זה קובע את הכל. אנחנו רואים אנשים שקיימים בעולם, ואתה מדבר עם האנשים האלה, אתה מגיע אליהם, אתה שואל אותם, נו, למה אתה כאן, לשם מה אתה קיים, למה אתה חי, מה יכול להיות טוב יותר כאן, כאן יותר נעים, כאן יותר חם, כאן יותר נוח, כאן יותר בטוח וכן הלאה. כלומר, האדם הוא חושב על, כמו עכשיו, כיצד עליי להיות עכשיו, וזה עד כדי כך שובל מחשבותיו שהוא פשוט לא שומע שום דבר אחר. לעתים תכופות אני מדבר עם אנשים כאלה שנמצאים איפשהו באיזה שהם פינות רחוקות של כדור הארץ. נו, לאן ברחת? מרוסיה, מאירופה, מארצות הברית, מישראל, ברחת, ולשם מה? כאן, נו, חם ויבש, מה שנקרא, או עולף, מה שטוב לנחשים שם. וזהו, מה, מה, לא, מה, לא, 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 לא מעניין אותי, מה, בינתיים זה שיש. ואי אפשר לשפוט אותם, ואם אנחנו נתקעים באיזושהי דרגה זאת של ההתפתחות, אז האדם מרגיש רק את הגוף הבהמי שלו ומה שקשור אליו. אז מובן שמתוך זה הוא מקבל את כל החלטותיו. איך אפשר בכלל לשנות אותו? אם הוא נכלל אל תוך הקבוצה, ואם הוא, אם הוא כבר משתתף יחד עם הקבוצה ומתחיל לקבל מהקבוצה את חשיבות המטרה, כאילו היא קיימת, כאילו היא כבר קיימת, הוא מתחיל איכשהו לשמוע על זה, הוא מתחיל לשמוע עד כמה זה חשוב, גדול, מוערך על ידי הסביבה שלו. אם זוהי הסביבה שלו, אז הוא ישנה את היחס שלו לחיים. אז תתחולל בו באמת ההשתוקקות. במקום להשתוקק לאיזשהו מצב במיני נוח, ייתכן איכשהו שהוא יקריב את אותה נינוחות בכדי להשיג איזשהו מצב נעלה יותר. לשם מה? היות וזה מוערך על ידי האחרים. כלומר, הסביבה היא יכולה לשנות את סדרי העדיפויות של האדם עד כדי כך שלפתע הוא ירגיש שהנוחות הזאת היא מביאה לו איסורים, וההשגה של איזשהו משהו, איזושהי מטרה יותר אבסטרקטית מהעבר, משהו לא לגמרי מורגש בתוך הגוף, יורגש על ידו כמשהו מאוד חשוב, העיקר להנשמה. ומה זה, מה זה הנשמה? אם הוא היה שואל את עצמו קודם, קודם הוא לא ידע מה זה, מה זה משהו חם, נוח, נעים, בבטן, איפשהו. לא, זה פשוט חשוב. אז כאן אנחנו מגיעים למצב שניתן לקרוא לו אדם. במה נבדל אדם מן הבהמה? בזה שתחת השפעת הסביבה הוא יכול לקבל איזה שהם רעיונות אבסטרקטיים לגמרי, לא ריאליים, מטרות אבסטרקטיות, לא ריאליות, ערכים כאלה שפשוט ידחפו אותו קדימה. והמטרות הללו, הערכים האלה, הם אפילו ישלטו על כל החלק הבהמי שלו, עד כמה שהסביבה שלו תוכל להעלות אותו מעל הבהמיות שלו. עד כדי כך, זו בא במידה אנו מעריכים את הסביבה, כשהיא מכוונת נכון, מטרתית, סביבה שבה הוא כבר יכול להתפתח. ורק במידה הזו, בפער שבין הבהמה והדברים הנחוצים לה, והרוחניות שהסביבה מציבה בפניו, הסביבה, הקבוצה, החברה, בזה בעצם תלוי כל ההתקדמות והכיוון שלו. אז כך ש... מהו תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה? זה כבר מברר האדם. היות והשרשרת, השלשלת המציאות הארוכה, זה כבר לא קשור לבהמה. הבהמה היא עוסקת רק במה שמעניין עבורה ונוח לה, איך פשוט לחיות מספר שנים כלשהו. לכן תפקידנו זוהי כבר בעיה היוצאת מן הגדר של הקיום הרגיל. לא כל כך פשוט להסביר את זה לאדם, וכאן זאת גם הבעיה עם כל יתר האנושות, כאשר אנחנו רואים שברוסיה, בכל יתר ארצות העולם, מתעוררת השאלה על המהות של הקיום, ולכן יש ייאוש עצום, דיכאון, בפרט בכל אדם, ואצל ארצות, אצל עמים, אצל ציוויליזציות. בעולמנו גם מחלקים את זה לשש או שבע ציוויליזציות שונות, גם כן מתעוררת השאלה על מהות הקיום. יוצא שבלא הבנת מהות הקיום אנחנו לא יכולים להשתוקק, להתקדם. אנחנו יכולים לחשוב רק על איך לחיות. אי אפשר רק לחשוב על איך לחיות בנוחות. זה לא מספיק לעם, לא מספיק לממשל, זה מספיק כדי לחבר בין אנשים. אם אנחנו חושבים על הקיום האגואיסטי, אז כל אחד במערה שלו שם ידאג לעצמו, וככה אנחנו נמשיך ולהתקיים. נכון להיום זה עד כדי כך בהופכיות להטבע, ש פשוט הכיוון הזה כבר לא יעזור לנו, להפך, המגמה הזאת פשוט תהיה הרסנית. הפעם זה לא היה כל כך ברור וקלוי, זה היה כשכל אחד יחשוב על עצמו וכך הסביבה תתפתח. הסביבה שמורכבת מאגואיסטים וגדולים וקטנים, פרטים, כתוצאה זה יפתח את כל הקפיטליזם הנורמלי. זה נכון להיום לא, זה כבר לא עובד. אנחנו רואים שלא בארצות הברית ולא באירופה ולא ברוסיה היום, ללא המטרה הנמצאת גבוה מעל המצבור של הנוחיות האלה, של הנינוחות של הפרט, זה כבר לא עובד. ולכן יש לנו את הדרישה באיזשהו מטרה של עם, של תרבות. זה כבר, מחפשים את זה בעולם. אנחנו רואים איך מנסים לפתור את זה בעולם על ידי חיזוק הכנסייה, על ידי כל מיני זרמים פונדמנטליסטיים, על ידי חזרה לכל מיני צורות השלטון הסוציאליסטיות כמו בדרום אמריקה וכן הלאה. כל זה נובע מאותה הדרישה, מהרגשת הריקנות בדרגה הבהמית של הקיום שלנו. לכן השאלה של מהי מהותנו, מהו תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה, זוהי שאלה שבה למעשה כיום תלוי הכל, גם הפוליטיקה של הממשלות, גם הפוליטיקה של הכלכלה, הכל למעשה. כמו שמעולם לפני כן בהיסטוריה אנחנו לא עלינו לכזאת מדרגה של קיום, של הדלת דרגות האלה, הגענו לכזאת מדרגה של התפתחות, שנכון להיום אנחנו חייבים לתת לזה מענה. לשם אנחנו קיימים? זה היות ואנחנו פיתחנו בעולמנו מספיק אמצעים הנחוצים לקיום הבהמי הנינוח שלנו. ועכשיו אנחנו, יש לנו שאלה, מה לעשות עם זה? וכאן מתעוררת השאלה, האם בעזרת זה אנחנו נהפוך אותם לאמצעי שבעזרתו אנחנו נוכל להתאבד, או שאנחנו נהפוך את זה לאמצעי למען התעלות רוחנית, על סתם להתקיים בצורה נינוחה ברמה הזו שאליה אנחנו הגענו. אנחנו לא נוכל, לא לשם זה אנו קיימים כלל. כלומר, במדרגה הזאת, לראשונה בקיום שלנו, אנחנו צריכים לפתוח, לגלות את מחשבת הבריאה, לשם מה נוצרנו, באיזה מטרה. הטבע זהו כוח עצום אחד כולל, כוח הקיים בצורה נצחית, כוח מושלם, כוח שמעצב את עצמו כלפינו כטוב, נצחי, שלם, ביחס כלפינו, כי מה שלא כלפינו אנחנו לא יכולים לדבר עליו, והכוח הזה יצר אותנו ואת העולם הסובב אותנו. ודווקא בצורה כזו שבאנו קיימים כרגע במצב הנמוך והמרוחק ביותר מאותו הכוח, על מנת שאנחנו בעזרת המאמצים והיגיעה שלנו, בעזרת האנליזה שלנו, בעזרת המצב שלנו כלפי אותו הכוח, אנחנו נרצה להפוך להיות דומים לו. ולשם כך יש לנו את ההזדמנות ואת האפשרות לברר מי אנחנו בשלשלת הארוכה הזאת של המציאות, של ההיסטוריה, ולשם מה או למען מה. זוהי כבר תחילת דרכנו. ממשיכים. גימל, שאלה גימל. הנה, כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. איך אנחנו מבררים את הדבר הזה? פשוט מאוד. כמו כל דבר אחר בטבע, אנחנו כבר דיברנו על זה. הכל מורכב מדלת בחינות של התפתחות. אנחנו הבחינה הדלת המפותחת ביותר והאחרונה של הטבע. היות והרצון הינו בסיס הטבע, הרצון יכול להיות בדרגת הדומם, כאשר הוא דואג רק על הקיום הקונקרטי העקבי של עצמו, וזהו. כזה מצב אנחנו קוראים לו דומם. כלומר, זהו מצב, אך הכל מסתכם בקיום של מצבו. תראו איך כל דבר שהוא דומם מתנגד לכל צורה של שינוי. לאחר מכן הצומח, השלב הבא, התכונה הבאה, היא בהופכיות הגמורה למצב הקודם. זה משתנה. כלומר, מופיע בו איזשהו כוח כדי לשנות את עצמו. תארו לעצמכם עד כמה התהליך פה מהפכני, פיצוץ מתוך המצב הדומם בו הכל מכוון רק כדי לשמר את הצורה ולא להשתנות בשום דרך, למצב הבא שמכוון לחלוטין כדי לשנות את עצמך באופן מקסימלי, בצורה האופטימלית ביותר, למצב הבא שלך, וכך בכל פעם ובכל רגע. כלומר, הכיוון, הנטייה, הינה הופכית בדומם ובצומח. אין שום הבדל ופער כזה בשום מקום אחר. זה מצב אבולוציוני, לכן אנחנו רואים אותו על פני כדור הארץ, הופעתו של עולם החי, של עולם הצומח. זה הופעת העולם הצומח נובע היות במצב הדומם, כלומר ברצון שנוצר על ידי הבורא, מתחיל להתאבות כוח הבורא, רצון ההשפעה, שמתחיל לגדול מתוך הרצון ולקבל רצון. כלומר, כל מה שגדל גדל היות וקיים בו כוח הבורא. לכן זוהי תנועה כל כך ייחודית ומיוחדת, מצב כל כך מיוחד, הצומח כלפי הדומם. קיים בו כבר כמות עצומה של מערכות פנימיות, מה טוב לו, מה מזיק לו, איך לפלוט מתוך עצמו, איך לבלוע לתוך עצמו, איך להתרבות, איך לגדול, וכן הלאה וכן הלאה. והארי מספר לנו על זה שבין הדומם לצומח יש קורלים שאינם גם דומם וגם צומח, וכן הלאה. יש על זה המון חומרים. אבל אם אנחנו נתעמק מעט אל תוך השאלה הזאת, אנחנו נראה איזה פער קיים בין שתי הצורות האלה. אחרי זה מגיע צורת החי, שבה כבר קיים החופש לנוע. זו צורה אחרת לחלוטין, של התרבות, של תנועה, של התפתחות, תלויה בזמן, אחרת לגמרי מצומח, שאלה לחלוטין שום דבר לא היה תלוי בזמן או בצורת הדומם וכן הלאה. איזשהו אופי מאוד מיוחד לכל אחד מהם, לא כמו לצמח. לכל סוג של צמח יש את האופי שלו, ולבעלי חי יש כל אחד את האופי שלו, אבל בכל זאת הם קשורים רק לחיים שלהם, רק עליה הם דואגים ורק אותה הם מרגישים ולא מעל לזה. ולכן, אף על פי ש... הם השליטים של עולם החי, אבל לא יוצאים ממנו, וכך גם האדם כשהוא מתפתח, הוא מתפתח לפי דלת הבחינות האלה, מהדומם לצומח, לחי והדומם. אז אנחנו לא מדברים בהתפתחות האדם על ג' הבחינות הראשונות, הן טבעיות, ההתפתחות הדוממת שלו כאדם כאשר הוא לא חושב על לשנות את עצמו בשום דבר, או הצומח כאשר הוא מנסה כבר ובאיזושהי צורה לשפר את מצבו. אנחנו רואים גם נכון להיום בזמננו כאלו שבטים אולי שלא חושבים על כיצד לשפר שום דבר, הם מוכנים לשבת, יתיישב, יושב, נתת לו שם כוס אורז, הוא יהיה מסופק על ידי זה ולא ירצה לזוז משם בכלל. זהו. וכן הלאה. כלומר, חי בתוך המצב הדומם שלו. המצב הצומח, כאשר הוא כבר חושב על זה שאיכשהו הוא צריך לשפר משהו, המשפחה, משהו סביב. המצב הבהמי זה כאשר של החי, זה כבר שהוא משתוקק לרכוש כבוד, ידע, כסף וכן הלאה. כבר שליטה על אנשים אחרים בתוך העולם שלנו, כבר מעניין אותו לרכוש משהו. וזה 99% מהאנשים שקיימים על פני כדור הארץ. והאלמנט האחרון של ההתפתחות של האנושות זה כאשר הוא רוצה להפוך להיות דומה לבורא. אין כזה מצב בעולם שלנו. מצב כזה הינו מצב פנימי בתוך האדם, מצב נעלה מאוד, גבוה מאוד, כאשר האדם כבר מנסה למצוא את הכוח העליון שיצר אותו, איזה אופי יש לו, מה התכונות שלו, מה המחשבה מאחורי זה, וכבר להתחיל לקיים את אותה המחשבה כלפי עצמו, על עצמו. כלומר, האדם בעולם שלנו הוא נקרא... אדם נקרא זה שלוקח דוגמה מהבורא, שרוצה לגלות אותו, שרוצה להשתוות עמו, שכל הכיוון שלו הוא רק כלפי זה. כל יתר הפונקציות שלו אין, הוא ממלא אותם היות ואין הכרחיות עבור הקיום שלו, אבל האני שלו נמצא בכיוון הזה רק כלפי הבורא, ובזה הוא רואה את המימוש של עצמו. לא כסף, לא שליטה, לא כבוד, לא איזה שהן שאלות אחרות, השגות, ערכים של העולם הזה לא מעניינים אותו. רק פרמטר אחד, להשיג את הבורא בצורה הקרובה ביותר, קרוב ככל הניתן. ודלת הבחינות הללו, אנחנו בוחנים אותם, אבל בעיקר אנחנו בוחנים אותן ביחס לאדם. והוא ממשיך ושואל אותה השאלה שאנחנו התחלנו עכשיו, שלפי תכונותינו אנו המקולקלים ביותר, כלומר האדם שמתחיל להעריך את עצמו כלפי הבורא, כלומר זה כבר זה שרוצה להפוך להיות אדם, הבחינה הדלת של ההתפתחות, הוא מתחיל להבין, לחוש על עצמו, שהוא הבריאה, הקיום, הרע, הגרוע ביותר, המזיק ביותר, הערמומי ביותר, וכך הוא באמת נוצר. כלומר, הוא לא מעריך את זה כאו כמה אני רע, כל כך צר לי על כך, כל כך לא נוח לי. לא, כמובן, יש כאלו תחושות. ללא ספק. על מצד שני, כאשר אנחנו עובדים בקבוצה על עצמנו ומעריכים את התכונות הללו, אז אנחנו צריכים להעריך אותם בצורה טבעית, כמו רופא שבוחן מחלה, שזוהי המחלה. כאלו אנחנו, ואנחנו צריכים לתקן את עצמנו. מה גם שהמחלה הזו היא מתגלה בנו אט אט, במיוחד כדי שאנחנו נתקן אותה, ובכך שאנחנו מתקנים אותה ומרפים אותה, אנו הופכים להיות למביני הבורא, המשיגים אותו עצמו, את מחשבתו, למה הוא יצר אותנו כך, ורצה שאנחנו דווקא מתוך הצורה המאוד מיוחדת הזאת, אנחנו נגלה את זה ונתקן את זה. כך שבתכונותינו אנו המקולקלים ביותר מבין כל הבריאות. בהחלט כך. אין אף בריאה שרוצה להזיק סתם כך לאחר. תמיד אחד רוצה לאכול את השני כי הוא רעב. וזהו, אנחנו לא. אנחנו רוצים להרע לשני, כיוון שאנחנו נהנים מזה שהשני רע לו. טוב לנו, כיוון שלאחר רע. היות ואנחנו היחידים בבריאה שיש לנו כזה קשר, כזאת קומוניקציה חזקה בינינו, והאגו שלי הוא מנסה על חשבון האחר. כלומר, אני מעריך את עצמי עד כמה טוב לי או רע לי ביחס לאחרים. אז הנה, הייתה לי שם איזושהי, היה לי מכונית, פז'ו. עכשיו אני מסתכל על השכן, יש לו מה? סיטרואן, זה יותר טוב סיטרואן? מרסדס. כבר רע לי. כן? לשכן טוב. אז אני עושה את כל המאמצים, אם אני יכול שם לשרוד קצת את האוטו, שם עוד איזה משהו בקטנה. נו, והכי טוב, אם אני עכשיו קונה, מה, איזה מרצדס יש עכשיו?
פורשה.
נו, פורשה זה עכשיו, זהו, הוא נחנק, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני נהנה. נו, והוא... הוא ממש תמור את השערות כל החיים שלו עכשיו מה? כדי לקנות מזרתי, כן? נו, וכן הלאה. אז אנחנו רואים שכאן למעשה כך עוברים כל חיינו ואנחנו לא יכולים להיפטר מזה. זה לא תלוי בנו. ואנחנו לא מאשימים אנשים בזה שהם כאלה, אלא להפך. זה נחשב למדרגה הגבוהה ביותר של ההתפתחות האגואיסטית. ואנשים שעוברים את זה, לאחר מכן הם כבר מבינים עד כמה כל זה חסר כל משמעות וחסר תכלית. ורק אחר כך הם יכולים להגיע להתקדמות הנכונה אל הבורא. כלומר, להכיר במילוי האגואיסטי האפסי שלהם דרך כאלה כל מיני תחושות שלי כלפי האחרים ועוברים לאיזה שהם יחסים של אני עם השכן שלי מתוך היחסים האלה ליחסים של אני והבורא אני ביחס לבורא. אבל אם מי שברא אותנו הוא שלם ונצחי, אז אנחנו צריכים להגיע ולהיות מושלמים. והאמת שזה ככה, כיוון שאם הבורא הוא שלם ונצחי והוא ברא אותנו, הוא צריך ליצור אותנו כנצחים, אז בינינו אומרים מקובלים, כך אומרים לנו המקובלים, אתם נוצרתם כשלמים ומושלמים, אתם למעשה נוצרתם כמו הבורא. והנה, אני לא מרגיש את עצמי לכזה, אני להפך, רע לי. קדימה, קדימה, אל תתביישו. נו, אז איפה אני דומה לבורא? מה? זה בכלל לא ככה. הם אומרים, לא, אתה נוצרת ככזה, ואתה נמצא במצב המושלם ביותר, רק שאתה לא מרגיש את זה. היות וההרגשה שלך, היא נמצאת בתוך החושים שלך, ואם אתה תשנה את החושים שלך, אתה תשנה את מה שאתה מרגיש. כלומר, אתה לא יכול לחוש את העולם הסובב, אלא דרך חמשת החושים שלך. ואם אתה תשנה את חמשת החושים הללו, אתה תתחיל להרגיש את העולם, איזה? נו, במקום העולם הזה, שמורגש בחמשת החושים, ונקרא העולם שלנו, העולם הזה, אתה תתחיל להרגיש את עולם העשייה בחמישה חושים אחרים שנקראים חמשת הספירות של עולם העשייה, ולאחר מכן עוד חמישה חושים בעולם היצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עולם האינסוף, העולם הגבוה ביותר, כאשר אתה לחלוטין מרגיש את עצמך מלא ובהשתוות הצורה המוחלטת עם הבורא. כלומר, אתה נמצא ב... במדרגה הגבוהה ביותר של הבריאה. ולזה אתה צריך להגיע, הבורא ברא אותך ככזה, ואתה חייב לגלות את עצמך ככזה. נו, אומרים אז אומרים, אבל איך לעשות את זה? על זה עוד נדבר. אבל למעשה, בזה מסתכמת כל שיטת הקבלה. שאנחנו, עם מצבנו השפל ביותר, בצורה עצמאית, נשיג את המצב הנעלה ביותר, ובזה אנחנו נגלה את מחשבת הבריאה, את כל התוכנית שלה, את כל התוכנית שלה ביחס לעצמנו, כלפינו. אנחנו נהפוך להיות גם כן כאלה גדולים, שלמים, נצחים, טובים. נו, פשוט הכל כולל הכל כמו. למה הוא עשה כך שאנחנו נשיג אותו מתוך ההופכיות כלפיו? זה כדי להשיג ולהבין את הכל. כפי שהאור מושג מתוך החושך, רק במעבר, בהופכיות, בניגודיות הזאת, במעבר מתוך החושך אל האור, מתוך האור אל החושך, אנחנו יכולים להכיר שם את הבורא, ובכלל אנחנו מגלים שבעולם לא קיים דבר מלבד אנחנו, כולנו יחד, כאובייקט אחד שלם שהוא ברא, גברים, נשים, הכל, כולל הכל, כל מה שאנחנו יכולים לפנטז לעצמנו, ואותו הכוח שיצר וממלא אותנו, זה המצב היחידי שקיים. וכל יתר המצבים שנדמה לנו שהם קיימים, כל יתר המצבים הללו הם למעשה הם קיימים רק בתכונות שלנו שעוד לא מתוקנות, עוד לא שלמות, עוד לא גמורות, שעוד לא התגלו לגמרי. אם אנחנו מתקנים את התכונות שלנו ומביאים אותם להשתוות הצורה עם הבורא, הם מתגלים עוד ועוד, ואנחנו מתחילים להרגיש כאילו אנחנו מתעוררים מתוך המצב הזה של התרדמה שלנו אל תוך המצב, איך לומר, נו, איזה? ריאלי. נו, ממשי. נאמר ממשי. אמיתי. הלאה. אם הבורא הוא טוב ומיטיב, וכל רצונו הוא להיטיב, איך הוא יכל ליצור כאלה בריאות שכל חיים רק יסבלו? נו, כולם יסכימו איתי. וזאת שאלה שאנחנו שואלים, אם הבורא הוא טוב, אז תראה מה הוא עשה. וזה אנחנו שואלים, זה מה שאנחנו שואלים בכל רגע נתון בחיינו. אפילו אם אנחנו לא משייכים את השאלה הזאת אליו, אנחנו לא מפנים אותה כלפיו, אנחנו תמיד נמצאים באיזשהם תלונות, באיזשהם טענות. אם אנחנו נזכרים בזה שהבורא קיים בעולמנו, אז מובן שכל הטענות שלנו כלפיו, למי עוד? כדי שלא יקרה לי שום דבר רע? אם הוא הסיבה לכל זה, אז מובן שאם הוא יצר וברא אותי, אז מובן שהוא הסיבה. ולא חשוב איזה תכונות הוא יצר בי, לא חשוב באיזה מצבים אני נמצא, זה הכל הוא. ואני, מי ומה אני? כלום. אני איזשהו פרט קטן שמגלה את עצמו, מתהווה תחת השפעתן של כל מיני פרמטרים פנימיים או חיצוניים, ואני פה בתוך שום דבר. יש בתוכי גנים והורמונים, ונולדתי עם איזשהם תכונות, ומחנכים אותי. לא ברור מי ואיך ואיפה, ואני לא בחרתי את זה. ולאחר מכן אני הגעתי לגן, לבית ספר וכן הלאה, ויצרו ממני איזה משהו, הוציאו אותי כבר מוכן מהתנור, וכזה אני. ועכשיו דורשים ממני משהו שהוא לא אני, אני לא מבין בכלל מה דורשים ממני. בפנים יש לי נתונים אחרים לגמרי, ערכים, מבנה, מה שפתאום דורשים ממני. כך שהאדם הוא לחלוטין לא חופשי, וכל מה שקורה איתו זה פשוט נורא, כיצד אנחנו אנסים אנשים, לוחצים אותם, הם מסכנים, פשוט לא מסוגלים לזה. האדם שיוצא לחיים הוא לחלוטין לא מסוגל לחיים הללו. אם אנחנו היינו עושים את הכל כמו שצריך, אז בצורה של הרמוניה היינו מכינים אותו לחיים האלה, ולא הייתה בכלל את השאלה הזאת.
проблем, что люди бы не проходили.
לא הייתה לנו את הבעיה הזאת של האנשים שיעברו את החיים שלהם בצורה של סבל. כלומר, אנחנו לא יכולים בצורה מעשית ליצור, אפילו בלי שום בורא, בלי שום קבלה. אנחנו לא יכולים להבין כיצד להכין, לעשות את האדם כך שהוא לא יסבול במהלך חייו. שהוא יבין בכלל מה זה החיים האלה. אז הבורא הוא ברא בכוונה, אין לנו תשובה אחרת לזה. כזה דבר, נו, לא הכי יפה מצידו הייתי אומר, שהוא ככה הכניס לנו את זה, את המצב הלא כל כך טוב הזה, ואנחנו צריכים מתוכו ללמוד כיצד, מה עלינו להיות, אחרת אנחנו לא נלמד, כי מצד אחד הוא ברא אותנו כאגואיסטים, מצד שני הוא יצר אותנו ככאלה שאנחנו לא יכולים ליהנות באגואיזם הזה, כך שאנחנו נסנה אחד את השני ואת המצבים של עצמנו ואת עצמנו בכלל, וכדי שאנחנו איכשהו נתבשל באיזשהו סיר של מי יודע מה ואיך, ורק בצורה הסופית אנחנו נוכל להשיג את ההבנה של מחשבת הבריאה, לשם מה הוא עשה את כל זה. לכן השאלה היא מאוד קשה, אם הבורא הוא טוב ומיטיב, כיצד יכל ליצור בריאות שכל חייהם עוברים בייסורים. הטוב הטוב הוא היה בפעולה הראשונית הזאת שלו, וכל היתר שמשתלשל מאותה הפעולה, כל מה שמגיע עד לעולם שלנו, ולאחר מכן אנחנו מתעלים מתוך העולם שלנו מהמצב ההתחלתי אל עולם האינסוף, כל המצבים הללו של ההשתלשלות, של ההשתלשלות ממעלה למטה וממטה למעלה, כמובן שזה הכל בנוי על איסורים. איך מבורא שהוא נצחי, שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תמשכנה בריאות אבות וקלות ונפסדות? זאת גם שאלה מאוד רצינית. ומה זה בכלל בריאות אבות וקלות ונפסדות? מה זה קלה? זה אנחנו לא מבינים מה זה הדבר הזה. אז המקובלים הם מדברים על זה שהמוות זה ההיעלמות של צורה אחת של חומר והופעתה של אחרת. שום דבר לא משתנה, רק מחליף את צורתו. שום דבר לא נעלם, רק מחליף את צורתו. מה משתנה כאן למעשה? איזה צורה מתחלפת באיזה? פשוט מאוד. משנים את הצורה מהדומם לצומח, לחי, לאדם ולבורא. כלומר, כולנו עוברים את הדרך הזו. אז אנחנו עוברים במצבים של בשלב הדומם, המון גלגולים, עד שאנחנו הופכים להיות ראויים לעבור מרמת הדומם לצומח, ובה אנחנו עוברים המון גלגולים, עד שמתוכה אנחנו עוברים לדרגת החי ומתפתחים שמה, ועוברים המון גלגולים בתוך זה. נאמר על פני כדור הארץ, אנחנו קיימים כבר עשרות אלפי שנים, כל אחד מאיתנו כבר התקיים, לא בצורה של גופו, אלא בצורה של נשמה, בצורה של אותו רשימו שקיים בתוכו, והרשימו הזה הוא אט-אט ברמה הבהמית, אנחנו ככה פיתחנו אותו, פשוט מימשנו אותו, וכשאנחנו ממושים אותו מופיע בנו הדרגה הבאה, דרגת האדם. דומם, צומח, חי ומדבר. אותה דרגת המדבר היא עכשיו מופיעה בנו בצורה של הנקודה שבלב, התחילתה של המדרגה הבאה, ואם אנחנו מתחילים לפתח אותה בעזרת הסביבה, כפי שגם כן המצבים הקודמים התפתחו תחת השפעת הסביבה, אז גם כן אנחנו כתוצאה נפתח עד כדי כך את הנקודה שבלב שלנו, ההתחלה של מצבנו הבא, עד שזה יהפוך להיות לנשמה, ואנחנו נשיג את המצב הדלת השלם המושלם. זה מה שאומרת לנו השאלה הקטנה הזאת. לכן מהבורא יצאו בריאות אבות וקלות ונפסדות, כמובן, אבל המצבים האלה שהם קלים ונפסדים אנחנו צריכים לעבור אותם ולהגיע למצב השלם שלנו, הסופי שלנו, שהוא נצחי. וזה עובר את הדומם צומח, חי ומדבר, שעכשיו אנחנו מתחילים לגדל בתוכנו. וברגע שאנחנו נתחיל להרגיש את עצמנו בדרגת האדם, אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו נצחיים. אנחנו כבר משיגים את גימל הבחינות האחרונות הללו. נו, ואפשר להגיד שזה פחות או יותר מה שניתן לומר על חמשת השאלות הללו. זה לא תשובות, זה רק שאלות שבעל הסולם נותן. מתחילתה של ההקדמה, זה מה שאנחנו עברנו עד כאן. פשוט קצת אנחנו ביררנו את העניינים האלה. כמובן שאפשר לברר את זה, אתם מבינים בעצמכם. אין צריך כמה וכמה ספרים כדי לכתוב את כל מה שהאנושות חשבה ואיך הם הגיעו. אבל לא, יש שיטה אחרת. הוא רוצה לשאול את השאלות ולהתקדם על השאלות עצמן. ולמה אני ככה התעכבתי עליהן? כיוון שאם אנחנו מדברים על הפצת חוכמת הקבלה בעולם, על כיצד עלינו לדבר עם אנשים אחרים, אז כל אחת מהשאלות הללו הינו נושא רחב בפני עצמו, שבו אנחנו יכולים להסביר לאנשים, לשאול, לדון איתם, וכתוצאה לגלות להם את מטרת, את בסיס החיים, ואז להמשיך ולהתקדם. על בסיס השאלות הללו אנחנו כבר יכולים למצוא שדה משותף גדול ורחב מאוד, להתחיל להבין זה, ואחר כך לראות ולהראות להם בכיוון הזה או בכיוון ההוא שצריך ללכת כדי להמשיך ולגלות את מה שנובע מתוך כך. מהי הסיבה והתוצאה כאן שיוצא מכל הדבר הזה? לכן אני ככה התעכבתי על זה, פחות או יותר, וביררנו את זה לעומק. כן.
עד כמה זה קל יותר? אם היינו יכולים לקבוע את המצב שלנו. עד כמה זה יותר קל אם היינו יכולים... לקבוע את המצב שלנו בסולם הזה, נגיד. ככה, לפי האורך, לפי הרוחב, ככה בצורה סמלית. מה הם הסימנים המדויקים למדידת המצב של הדומם צומח חיים מדבר? האם בהתפתחות הרוחנית שלנו זה עוזר? איפה בסולם המדרגות הזה של דומם צומח חיים מדבר אנחנו נמצאים? במה תלוי הלאה ההתקדמות שלנו? איך היינו יכולים לקבוע בזאת איזה כלים את המיקום שלנו ואיך לשנות את עצמנו? כל זאת אפשר לקבוע ברגע שאדם מגיע לקבוצה, ורק ביחס לסביבה הוא יכול להתחיל למדוד את עצמו איפה הוא נמצא ביחס לחברים שלו, כי הקבוצה מהווה בשבילו את אותו הדבר שאליו הוא שואף ויכול למדוד את עצמו. אנחנו חייבים למדוד את עצמנו ביחס למשהו. אנחנו לא יכולים למדוד בתוך עצמנו אלא ביחס למשהו. אם אנחנו מודדים ביחס למדדים אחרים, אז אותם המדדים הם גם כן יחסיים, ואז יוצא לנו תורת היחסות. הכל יחסי ואין שום דבר מוחלט. אבל אם אנחנו מדברים על כך שאנחנו רוצים להגיע למוחלט, לשלמות, אז גם עכשיו בעולם שלנו אנחנו צריכים שיהיה לנו משהו מוחלט וביחס אליו למדוד. ולכן הנשמה הכללית, הבריאה שכך נברא האדם, היא התחלקה לאין סוף חלקים, שלכל אדם, לכל חלקיק, יוכל לתאר לעצמו כנגדו את החלקים האחרים, וכאילו שהם מחוברים למרות שהם לא, וכאילו שהם נמצאים במצב השלם אבל למרות שהם לא. ואם האדם הזה, החלקיק הזה, מתחיל לעבוד כך כדי להתחבר עם היתר החלקים על ידי כך שרואה אותם כאילו שלמים, ולקבל מהם את ההשתוקקות הנכונה למטרה, את חומר הדלק, את החשיבות שלהם, את הערכים שלהם, את הערכה שלהם להתפתחות הרוחנית. אז נוצרת אצל האדם הזדמנות ממש מדויקת למדידת המצב שלו וקבלת העזרה מבחוץ. כן. אני הייתי רוצה בכל זאת לברר את דרגת האדם, כי כל הזמן יש בלבול עם השאלה הזאת. נגיד החברה שלנו, של החברים שחיים מסביב לעולם איתנו, אלה אנשים ששייכים לדרגת החי, ואנשים ששייכים לדרגת המדבר זה רק הבורא, או שלא? עכשיו, שאלה כזאת ערמומית. איכשהו ככה, אנחנו המלאכים צריכים לברר פה. ככה, באזור מוסקווה יש כאן בהמות או שמי? חיות. זה לפי סימנים גיאוגרפיים או איך? כן. הייתי אומר שזה לא שייך לשום פרמטר גשמי. יש את הדומם צומח חי מדבר בכל אדם שקיים בעולם, וכל אחד בסוף ההתפתחות שלו חייב להגיע למצב המושלם. השאלה היא בהשתוקקות לזה, שהיא לא תלויה באף אחד מאיתנו, אלא קיים אוסף שלם של כל הנשמות במצב ההתחלתי שלהם, שנקרא הרשימו בחוכמת הקבלה, ולכל אחד מאיתנו יש מקום משלו בהיררכיה הזו של הנשמות. ולכן כשמגיע הזמן לנקודה מסוימת מהמכניזם הכללי הזה להתחיל להתפתח, אז האדם שהנקודה הזו פועלת בו הוא מרגיש לחצים מסוימים, וזה דוחף אותו קדימה. והלאה, מה שתלוי בו זה מהירות המימוש, וחוץ מהמהירות גם, איך להגיד, צורת המימוש, או טוב ומהיר או איטי ורע, ושום דבר מעבר לזה. אז יכולים לשבת באזור מוסקווה אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות במדרגות מתקדמות, או גם יכולים לשבת במקומות אחרים, וזה לא תלוי איפה ומה. הכי מעט אנחנו מאבחינים אנשים כאלה דווקא באירופה, ברוסיה יותר, ובדרום אמריקה גם כן. אבל כעיקרון אתם יודעים, יש בכל מקום, גם בסין וגם באיראן וביפן ובאפריקה, באוסטרליה, בכל מקום יש לנו חברים ששייכים לעמים שונים ושכבות שונות באנושות, ואנחנו לא יכולים להגיד מי, מתי ואיפה ואיך הוא השתוקק קדימה. זה בלתי ניתן לחזות לחלוטין. אנחנו לא יודעים באיזה סדר בנשמה הכללית מתפתח כל חלק, כמו גם בתינוק. הרופאים קצת יודעים איך מתפתח העובר ברחם אמו, אבל הוא מתפתח בצורה כזו מעניינת וכזו קשה לחיזוי, שאנחנו רואים שיש חוקים, אבל למה דווקא קודם יד שמאל ואחר כך חלק מהמוח ואחר כך רגל ימין ואחר כך העין? אנחנו לא יודעים. המערכת הכללית כך היא בנויה, המערכת הכללית של הגוף, שכך הוא מתפתח, ובאותה הצורה כך מתפתחת גם הנשמה. כן. אני אעביר את השאלה ויחדד את הארממיות האישית שלי. האם ניתן לכנות אדם בכל מקום שיש לו שאלה מה אדם בחיים? כלומר, נקודה שבלב? האם ניתן לומר שהוא עובד עם דרגת האדם? כן. אם נוצרה לו הנקודה שבלב ומתוכה הוא מתחיל לשאול על מהות החיים, אז הוא עובד בדרגת האדם, אבל הוא יכול לשמר את עצמו להרבה שנים בדרגה הזו. אם הוא לא ימצא את עצמו בקבוצה ליד המקורות, ליד המורה, אז הוא יכול לא לעשות כלום לצערנו. ולצערנו יש אנשים כאלה, ואני מאוד מצטער לראות אותם. הם היו באיזשהו מגע ופתאום זזו הצידה והפכו לניצבים כאלה. אני לא יודע, אתה תקבע מי ישאל. יש שאלה, למה הבורא ברא את הנברא? כדי שהוא יעבור את כל דרגות ההתפתחות שלנו ותגיע לדרגת הבורא. זו שאלה ראשונה. חכה, בשביל מה 20 שאלות? שאלה ראשונה, בשביל מה הבורא ברא את הבריאה? כדי שהיא תדמה לבורא. כדי שהיא תדמה לבורא, זאת התשובה. כאשר אנחנו מגיעים לדרגת הבורא, אנחנו בכל זאת במערכת ונשארים כגלגלי שיניים. על ידי זה שאנחנו נמצאים במערכת הזאת ומשווים צורה לבורא, אנחנו בכל זאת נשארים גלגלי שיניים, אבל כל אחד מקבל חופש מוחלט, כי הוא מסתובב יחד עם כולם, בהתאם לרצונות של כולם. אני מרגיש חופש מוחלט בזה, אם אני אוהב אותם, אם אני, בשבילם אני מסתובב, ורק בשבילם, עם כל התכונות שלי, אז אני חופשי לגמרי. אגואיסטית זה לא נראה כך, אבל בצורה אלטרואיסטית, באהבה, כן. אין לי שום רצון אחר חוץ מלהסתובב בשבילם. אם יש לי את ההזדמנות הזאת, אז אני חופשי. רב, האם האדם יכול ליפול מדרגת האדם לדרגת בהמה? נגיד אדם למד חוכמת הקבלה ואחר כך הפסיק, מה קרה? האדם למד חוכמת הקבלה והיה בדרגת האדם, אחרי זה נפל והפסיק ללמוד חוכמת הקבלה, לא קרה איתו כלום, הוא אחר כך שוב יצטרך לעלות. יש לצערנו הרבה דוגמאות כאלה, ואנחנו צריכים ככה להאשים גם את עצמנו שלא נתנו לו מספיק הזדמנות להתקדמות הרוחנית. סביר מאוד להניח שזה כך, אבל יש הרבה דוגמאות כאלה. הוא נשאר בגלגול הזה, אולי עוד כמה גלגולים עובר ככה, כמו בהמה, ואחר כך שוב, גם בחיים הפנימיים שלנו. היום אני כל כך מתפעל וכל כך משתוקק ורוצה הכל, ופתאום אחר כך, לא משהו, ואני עוזב את זה, אולי לחודשיים, שלושה, ואחר כך שוב חוזר. יוצא של כמה שנים או לכמה שבועות, ויוצא של כמה ימים אתה פשוט לא שם לב. ולפעמים אתה מגיע לשיעור וקיים והכל ומקיים, אבל אתה לא נמצא בזה. אז צריך לעקוב ולראות לפי ההשתקקות הפנימית, לפי הכאב הפנימי, האם אתה נמצא בזה או לא. אליזרוב רוצה לשאול פה משהו. כן. אני רוצה לשאול, מה זה חופש בשבילך? החופש בשבילי זו השתוות מלאה לבורא, שאין לי רצונות אחרים אלא כמו שיש לו, כי הבורא הוא החוק הכללי של הטבע. זה לא איזשהו סבא ולא סבתא ולא דודה, אף אחד לא יושב בשמיים, אלא זה חוק הכללי של הטבע, חוק אדיר שכולל בתוכו את כל הטבע ומנהל את הכל וכל חלקי הטבע, כולל אותי, ואני נמצא בכלא, קשור וכבול לגמרי. תאר את עצמך קשור בידיים וברגליים, ואתה נקרא, אתה לא יכול לסבול את זה, זה פשוט נורא. ובמצב כזה אתה נמצא, אם אתה מנוגד לבורא, ואם אתה מגיע יחד עמו להשתוות הצורה, להבנה, לאיזון, פתאום מרגישים שכל הכבלים האלה, כל המגבלות, אתה כמו גלגל שיניים סגור על ידי הגלגלים האחרים מכל הצדדים, ואתה לא יכול לזוז ולא לנשום וכלום, ופשוט אתה מרגיש אחר כך פתאום ש דווקא ההבנה שלך שלו, ההסכמה איתו, ההסכמה הזו דווקא מביאה אותך לכזה איזון, למצב כזה מושלם שפשוט לא צריך יותר כלום, רוגע כזה, שלווה, וזה מצב של חסדים, שאתה נמצא במה שנקרא תכונת האמונה, תכונת החסדים. אתה לא צריך יותר כלום חוץ מלהיות בהשתוות הצורה עמו, ומה שלא יקרה, כל זה השפעתו עליך, כדי שאתה תמצא עוד יותר הזדמנות להשוות עם עוד צורה. לאחר שעברו עליך כל מיני השפעות למיניהן שלו, ועם כולן מצאת את השתוות הצורה ואין, לא יכולה להיות שום השפעה אחרת עליך שאתה לא תהיה דומה לבורא, אתה הגעת למצב של השפעה מוחלטת, של בינה, בינה ב-100%, ואתה עכשיו מרגיש את עצמך חופשי לגמרי. מה זאת אומרת חופשי לגמרי? אתה נמצא תחת שליטה מלאה של הבורא כפי שגם היית, אבל אתה לגמרי מסכים לפי הרצון הטוב שלך, לא בעל כורחך, אלא בהכרה שכך הכל צריך להיות, כך ולא אחרת, ואתה איתו נמצא בהרמוניה, באיזון. זה מצב של בינה שלא צריך שום דבר, ולאחר מכן, רק לאחר מכן מתחיל הסוג הבא של עבודה שנקרא לקבל על מנת להשפיע. ואיך מהמצב הזה, כשאתה מרגיש את השלמות הזאת, זה עוד לא שלמות, סשה, זה עוד לא שלמות, אבל בכל זאת אתה מורגש שכאילו הכל נעשה, ואתה איכשהו יוצא מזה, מהעולם הזה, אתה מסתכל על זה ואיך הלאה להגיע, לעלות, לא לעבוד ממינוס לפלוס, אלא מפלוס לפלוס עוד יותר גדול, איך להמשיך את המצב הזה מסביבך. תראה כמה פרצופים, פרצופים וג'ורות, אתה רואה כמה? תמשיך.
Как только ты почувствовал, что ты
ברגע שהרגשת
нейтрален,
שאתה ניטרלי,
и работаешь с творцом,
ועובד עם הבורא
в полном тандеме,
ככה באיזון ובהתאמה מלאה, מיד
где мне взять чужие желания,
איפה לקחת רצונות זרים כדי יחד עם הבורא להתחיל לעבוד כמו שהוא עובד, שיראה לי איך שהוא מתייחס לאחרים, ואתה מיד מתחיל לראות איך הוא ממלא אותם. פתאום העיניים נפתחות ואתה רואה שכולם נמצאים בעולם אין סוף, כולם נמצאים בקבלה מלאה, במילוי שלם. הם מסכנים, צועקים שאין להם כלום, מקללים את הכל, ואתה רואה אותם מלאים לגמרי, רוחניים. אתה עושה את הדרגה הבאה שלך כמו הבורא, מתחיל לעבוד באותה המערכת ומקדים אותו, אתה רוצה לעשות את זה במקומו. כן, אני מבין, רואה, אבל איך להוסיף? מה תלוי בי? אני רואה שהוא ברא את הכל, שכולם מלאים והם מרגישים את עצמם לא מלאים, והם בעצם מלאים, אבל מה אני עכשיו יכול לעשות? אתה הופך להיות לשותף שלו, אתה עושה את זה, אתה לוקח אותו ביד ומושך אותו כמו ילד קטן שסוחף אחריו את הגדול, אבל אני רואה שהוא עושה את זה ולא אני, אבל אתה מוסיף את הרצון שלך לזה, מתחיל להיות לך כואב עבור האחרים ואתה מושך אותו. עכשיו דיברנו על תחות הבינה, ואני רוצה קצת לחזור. בעל הסולם כתב ש הנברא צריך להתייחס באופן עצמאי. אני רוצה להבין מה זה העצמאות הזאת, המהות שלה. נאמר שהנברא צריך להשיג את הבורא באופן עצמאי. מה זאת אומרת עצמאי?
Что
что ты это проходил, но я... А так варламата из Аваль Аниазбир.
Увязочки главное нету между всеми.
Эн кешер бен кол ахалаким של הלימוד שלנו. עצמאות היא במה? איפה נמצא אותה? איפה נקבע אותה? אני צריך לברר במה אני לא עצמאי לחלוטין, שתלויה בי ולא תלויה בי. ייתכן שאני לא עצמאי, אבל אני חייב להסכים לזה, או חייב לא להסכים אבל לקבל את זה בעל כורחי, וכן הלאה. לאחר כל הבירורים האלה של האי העצמאות שלי, אני בא למצב שאני מגלה את עצמי מחוץ לבורא. מחוץ לבורא. איך זה יכול להיות? יכול להיות. כי הבורא בשבילי מסמל את גילוי הכוחות עליי, כוח חיובי וכוח שלי, ימין ושמאל. ולכן קיים ביניהם מצב שהם מנטרלים אחד את השני. כמו מגנט ומשהו ש נמשך תחת השדה שלו, ואני נמצא באמצע קו ימין וקו שמאל, כוח קבלה והשפעה, ואני ביניהם, ועליי פועלים שתי כוחות, ויחד עם זאת הם מנטרלים אחד את השני ושום כוח לא פועל עליי. מצד אחד אני אומר, כן, הבורא קיים ושתי הכוחות פועלים עליי, אין דבר כזה שלא יפעלו, אבל הם פועלים כך שאני לא מרגיש את ההשפעה שלהם, כי בתוכי הם מנטרלים אחד את השני. מצד אחד אתה לא יכול להגיד שאין עוד מלבדו, כמובן שאין עוד מלבדו ורק הוא קיים, זה ברור, אבל מצד שני אתה יכול להגיד במצב הזה שהוא לא קיים. אני לא מרגיש. והמצב הזה נקרא, איך? לא מסך. לא. יופי. חלק אמצעי לתפארת. שליש אמצעי לתפארת. אם אני נמצא במצב הזה, זו נקודת הבחירה. זו אותה נקודה הבסיסית ששם הנדנדה הזאת עובדת. ושם אני צריך לחפש את עצמי, את האני שלי, איך להסתובב, לאיזה כיוון. שם החופש, חופש הבחירה. לא סתם חופש, אלא חופש הבחירה. לא לבלבל לי בחופש. יש לי שאלה כזו. מה זאת אומרת שהגשמיות של החבר זה רוחניות שלי? מה זאת אומרת לשמוח בשמחת החבר ולהסתר בצערו של החבר? אנחנו צריכים בדרגת העולם שלנו הגשמי לחשוב כדי לספק לכל אחד מצב קיומי. כך כותב בעל הסולם. כלומר, מה שהכרחי לקיום. בעולם שלנו אתה יכול להגיד שהכרחי, אתה יודע. למישהו צריך קרון וכרכרה, ומישהו אחר צריך סק עם תפוחי אדמה מספיק. יש בכל חברה איזושהי מוסכמות, איזושהי מידה הכרחית של קיום. על זה אנחנו צריכים לדאוג. אם זה חבר קבוע כל הזמן יחד איתנו, משתתף בלימוד, בהפצה, משלם מעשר הכל, עושה הכל כדי לקיים את עצמו, לקיים את המשפחה שלו ולפעול בחוכמת הקבלה, אז אנחנו צריכים לראות שהוא לא ייפול. אם הוא נופל, אנחנו צריכים מראש או באותו רגע לפחות להתחיל מיד לחשוב עליו, לא לעזוב אותו. זהו חוק ברזל. אין קמח אין תורה. שתיים, ברגע שהגענו לזה עם כל אחד מאיתנו ואין מצב שאדם רעב ללחם ומשפחה סובלת, אז משם יחס אחר לאדם. כולנו שווים וכולנו נמצאים יחד באותה קבוצה וחושבים רק על המטרות הרוחניות שלנו. ולשמוח בשמחת החבר זה אומר כאשר כולנו יחד מגיעים למטרה הרוחנית, שאנחנו הולכים לשם יחד, שאני שמח שהם נמצאים יחד איתי, שאני מרגיש בטוחי שהם משתוקקים לזה, שאני בכלל לא מרגיש את עצמי, את ההשתוקקות שלי למטרה, אלא מרגיש איך אני משתוקק יחד איתם, איך הם משתוקקים. העניין הוא שאני נעלם, אני שלי מתמוסס באחרים, כך אני מגיע על מוות. אני כאדם לא קיים, אלא קיים כמעביר האור של הבורא לאחרים. לכן יוצא שכל האני שלנו הם נעלמים. ובמקומם נוצר משהו אחד שלם, מוכפל בכמות אותם האני שהיו מקודם. טוב, אחר כך מתישהו נדבר על זה. אני הבנתי שאם במחשבת הבריאה היה רצון לברוא הנבראים, היה מסיים את זה בשלב הבית. הוא סיים את זה עוד מקודם. אתה שואל מתי הבורא סיים את הבריאה? מיד. וכדי שהנברא ישווה צורה, אז הוא לא נתן את תכונת ההשפעה לנברא. הוא כבר שם יכול לסיים ולעשות את זה דומה לעצמו. הוא עושה את זה שם דומה לעצמו, אבל בעל כורחו, באופן מלאכותי. זה לא מהנברא עצמו, אלא הוא עשה את זה בעצמו, הבורא. על ידי זה שהוא לא נתן את חוות השמה. טוב, תגיד, תגיד. כולם צודקים, תגיד. למה אנחנו לוקחים על סנט האומץ שהבורא מחשב את הבריאה? הוא היה לעשות משהו יותר שלם ממה שהוא. כך אנחנו גם אומרים? או, הגעת על זה בעצמך. אבל אני מדבר על זה כבר הרבה זמן. באמת, באמת כך. כן, בהחלט. כי נברא שמשיג את הבורא מתוך הניגוד, מתוך נקודת האפס, אפילו מהניגוד, הוא הופך להיות הרבה יותר שלם מהבורא. הוא הולך לפני הבורא וקובע לו איך לעשות, כמו ילד קטן שמחייב את המבוגר לעשות הכל במקומו. מחשבה יפה. כל הכבוד, זה כן. מה מתקן בקשר עם הזולת? בקשר עם הזולת מתקן, אתה יודע מה? משמידים את העולם הזה, את התחושה שלו. אני והעולם הזה נעלמים מההכרה שלי אם אני מגיע לקשר נכון עם הזולת. זה מצטבר? לא יודע אם מצטבר, אני פשוט אומר לך. אם אתה מפתח קשר עם הזולת יותר ויותר, במידה הזו העולם הזה מתחיל להיעלם מהתחושה שלך, כי העולם זו סתם תחושה שלנו. באותה תחושה שבה אתה חש את עצמך, אם במקום זה אתה חש יותר את הזולת, העולם הזה נעלם ואתה מתחיל במקומו לחוש את העולם העליון. שאלה נוספת. ניתן או שנעבור לנשים? טוב, מספיק. נעבור לנשים. ואתה תסבול קצת בעולם הזה בינתיים. נשים מוכנות לשאול שאלות. שומעים?
Или как? Только мы будем видеть, да?
А когда кто не видел, что... Тоб, не хочу.
Ага.
Окей. Бабилим пишут тот. Эх, они хулалим дод. Это их ута и гия, что они осите.
Тоб, что мы будем делать?
Тоб, манасе.
Давай, Роман.
Роман, Кадима. Рав, они мечты. Если что, шелот. Кольбокер, что не ухла вода, не вы анашим.
Ждут только хорошего от завтрашнего дня.
Ще мы цапим рак тов мямахар. 20-30 אלף אנשים. אני עובד בשדה תעופה בשרימטיבו. הם באמת מאמינים שמחר יהיה טוב. אז יש לי שתי שאלות. האם המערכת הענקית הזאת צריכה להיערס? 20-30 אלף איש האלה צריכים לסבול, כי מהשריפה כולם הרוויחו, מהחיבור הזה כולם הרוויחו, זה הכל צריך להיערס? או שיש מזה יציאה חיובית שתלויה בנו? ומה אני יכול לעשות בשביל זה? מה אני אגיד לך? בעיה של החברה האגואיסטית היא בכך ש... איזה אסונות שלא יקרו בו, מישהו סובל ומישהו מרוויח. ככה זה. אבל זה לא להרבה זמן. כי האגו מתחיל לאכול אותנו עד כדי כך, האגו הגדל, שעוד מעט בינינו, חוץ מהמשרד למקרים מיוחדים, לאסונות, לטיפול באסונות, אתה לא תזקק יותר כלום. אולי זה יהיה כמו 10 משרדים, אבל זה יהיה בעצם משרד לטיפול באסונות. בסופו של דבר אף אחד לא ירוויח מזה. זה יכול להגיע לכאלה מצבים קיצוניים שפשוט אנחנו כבר רואים שאיפשהו יוצאים כל מיני בעיות קטנות כדי להרוויח משהו, שמישהו שב בכלא, אבל זה טוב, זה ברור. אבל למה השאלה של עצמה? כאילו, 2,000 גברים עומדים בבוקר ומחר הם יבואו אליי וישאלו איך אני אענה להם, מה אני אספר להם, איך לענות על השאלות שלהם, נהיה להם רע ממשהו, אבל זה כוח אדיר. אלה אנשים פשוט טעם, זו רוסיה, זה ממש חתך של העם. מה אני יכול להגיד לגברים בני 30-40 שנכון היום בטוחים בעצמם לגמרי ובמחר? כאשר החל המשבר, אז היו מראיינים אותי בארצות הברית וישב לפני אמריקאי כזה טיפוסי כזה, כולו ככה מרוח. מה אתה עכשיו יכול לייעץ לאמריקאי הפשוט? אתה מבין? מה ניתן לייעץ?
человек хочет пилюльку.
האדם רוצה כדור ושהכל יהיה טוב. הוא לא רוצה לשמוע שום דבר אחר. אם הוא לא רוצה לשמוע שום דבר אחר, זאת אומרת, קיבל על הראש מעט מדי. ואתה לא יכול לעשות כלום. אם אתה תבוא אליו עכשיו ותתחיל לדבר איתו שם על תיאוריה של הבריאה ועוד על משהו שם, והבורא הוא טוב ומיטיב, אל תדאג. הוא ייתן לך איזה אחת לפנים וכן הלאה. הוא צריך להתפתח במצב שלו. אתה רואה מה קורה בעולם, והעולם עדיין לא שומע, וגם אותנו לא רוצים לשמוע. ועוד מכה ועוד מכה, וזה תהליך שקומולטיבי מצטבר, שבסופו של דבר קורים איזה שהם פעולות, ואנשים משתנים, ואנשים הופכים להיות יותר רגישים, אתה יודע? כל מכה ומכה קצת... עוד כמה גלגלי שיניים מתחילים לעבוד במוח, עד כדי כך שיתחיל להבין שיש פה איזושהי מגמה, איך להגיד? מגמה של הטבע, שזה לא מן הסתם קורה, וזה לא עניין של הנהגה, לא פוטין ולא אף אחד אחר. הם יכולים, משתדלים לעשות מה שהם יכולים, או במדינות האחרות, לא. זה פשוט מסתובב מהטבע, הטבע הכללי, החוק הכללי של הטבע, ואתה לא יכול לברוח מזה, לשום מקום. ואין בכלל להאשים על איזה שהם מנהיגים או מישהו, זה בכלל תלוי בהם. אנחנו הולכים לכיוון של להיווכח ב... עד כמה הטבע האגואיסטי הוא נורא, כדי לרצות לתקן אותו, לרצות לברוח ממנו. אתה יודע איך בורחים ממצרים? מהאגו הזה שלנו, שמקבלים מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, וכל מכה אתה מתחיל לשנוא את האגו עוד יותר. למה? כי אתה בגללו מקבל מכות. בגללו אתה מקבל מכות, ואתה מרגיש בבירור שזה כך. כשאתה מעניש את הילד שלך, הוא לא מבין למה אתה נותן לו מכה. הוא עשה שם משהו ואתה נותן לו מכה, והוא לא מבין למה. הוא לא מבין שזה קשור לזה, ולכן לא עובד. אתה לא זוכר שזה היה אצלך? לא עובד וזהו. איך להכיר שמערכת הענישה קשורה למה שאני עושה? זה העיקר, ואצלי זה לא נקשר. לא נקשר אצלי בראש. מה אני יכול לעשות? זו בעיה אדירה. זה חוסר בהתפתחות, חוסר בהכרה, בבירור. איך ניתן להתגבר על זה? רק על ידי השפעה סביבתית. סביבתית. שקבוצה תספר לו על זה, שהם כולם יחד מתחלקים. כשהם דנים בזה בבעיה הזאת, אז הוא שומע מאחרים. מעצמו הוא לא ישמע, וגם מההורים שלו הוא לא ישמע, וגם מההנהגה הוא לא ישמע. רק... בצורה כזו, זהו חופש הבחירה. חופש הבחירה הוא במה? בהכרה מהירה של הרע. אני אשר לספר לכם פסיכולוגיה, איפה אוליאנוב הזה שם? ברח. עוד כאן? נרדם. אתה מבין? רק כאשר האחרים בקבוצה ככה דנים, ואני מקשיב, ואני לא מסכים, וכן מסכים, והם סוחבים אותי ולוחצים עליי, ואז אני מתחיל להבין. ומתחיל להבין שכל מה שקורה לי, כל מה שנופל עליי, כי אני מתנהג כך וכך. למרות שאני לא אשם שכך אני מתנהג, אבל כך אני מקבל מכות. אבל איך להתנהג אחרת? אני לא יודע ולא רוצה. מבפנים אני לא רוצה. אז אותה קבוצה פועלת עליי, מתחילה לעורר בתוכי רצון לנהוג אחרת. אומרים שאחרת הם לא יאהבו אותי, אחרת יזלזלו אותי, יזרקו אותי, וכן הלאה. וכאן אני מתחיל להתייחס אחרת. הכל תלוי בסביבה. הוא יכול להפוך אותי. רק מעבודה קבוצתית. משום דבר אחר לא. אני יכול לקבל מכות, ואני לא אקשור אותם בשום צורה לגורל שלי. נו, צונאמי נגיד או משהו, התפוצץ עוד משהו. ישבתי שבוע באירופה, לא יכולתי לטוס לאף מקום, אחר כך איזושהי שפעת חזירים, אחר כך עוד משהו. איזה שהם תנינים שבאוסטרליה נכנסים לתוך הבתים, ועוד משהו. תראו עוד מה יהיה. ואני עדיין לא אקשור את זה לבורא, לתוכנית הבריאה, לכך שאני צריך להשתנות, שהרע שבי הוא הגורם לכל זה. איפה אצלי בתוכי יש את התנין הזה? למה הוא נכנס אליי? אבל האמת היא שהוא נכנס אליי הביתה כי הוא נמצא אצלי בפנים. אני גורם לתמונה הזאת לקרות. זה ממש גלוי. להביא את זה לאדם הפשוט זה מאוד מאוד קשה, רק דרך הסביבה. אם היו לנו אמצעי תקשורת, טלוויזיה, אם אנחנו היינו יכולים להראות את זה לאדם, אם כולנו היינו עולים לדרגה הזאת שהיינו יכולים לעשות תוכניות כאלה בטלוויזיה ולדון בזה ובכל מקום, אז אנשים היו מתחילים לראות שהם לא יכולים לברוח מזה. תראה איזה קיץ היה, תראה עכשיו איזה חורף, ולפנינו הכל ימשיך באותו כיוון. אנחנו רואים, מסתכלים על זה כך צופים, כמו ילדים קטנים שנותנים להם מכות. אתה בא מבית ספר ורשום לך ביומן, אני זוכר באתי ככה, רשום ביומן, עכשיו יהיה לי רע, אני פותח את הדלת ולי רע, מה תעשה? אמא שלי פותחת את היומן ורואה מה קורה שם, קיבלתי שם איזה ציון, ומתחילות בעיות, ואני לא מבין, ואני נוהג כמו מטומטם, ואני עושה למחרת אותו דבר. מה, לא כך? כך? ועד שהתהליך הזה לא יצטבר, ועד שאתה לא תכיר בזה, ולא תתפתח מעל זה, ולאנושות איזה בעיות, לא שקיבלת איזה מכה מאימא או משהו, וצעקו עליך ולא נתנו לך לשחק. בעיות אחרות ואנשים אחרים. המקובלים אומרים על מלחמת עולם הבאה, מלחמה גרעינית.
נו,
מה קורה עם הבנות שם? טוב, יש לנו חברים פה מהערים. טוב, זה אתה מנהל. מיקוצק. מתוך סיביר. שלום. אנשים שנמצאים באזורים מרוחקים של רוסיה. אז מה? ובעיות עם האינטרנט. אבל מה? אבל יש לך שם צבעים.
נו, סמלות.
איך ללמוד עם הקבוצה, איכשהו. כן, גם עד ישראל אי אפשר להגיע ברכבת, וגם עד איזושהי אלסקה, ויש לנו אנשים בכל מיני חורים. אינטרנט יש? יש, אבל איתי, טוב, לא נורא, תוריד לאט לאט, ואחר כך תראה את השיעור, ותהיה איתנו באיזשהו קשר, וזה מספיק. למה לא? אם מצידי אתה יכול לבוא אלינו, לבני ברוך בישראל, ולהיות אצלנו. אף אחד לא אוסר עליך. אם רק יש אפשרות למעבר כזה. אבל להתקדמות הרוחנית אין לזה הכרח. האמת היא שלא. זה נדמה לאדם פיזית בעולם הזה שככה הוא דואג לאיזשהו מקור רוחני יותר גדול, אבל לא. אין אפשרות להיות בשידור חי בזמן השיעור. אם אין לך אפשרות להיות בשידור חי, אז אתה יכול להיות בזמן אחר. העיקר זה הרצון שלך. אם אתה נמצא רחוק ואתה משתוקק, זה עדיף מזה שאתה נמצא קרוב ולא כל כך משתוקק. העיקר זה ההשתוקקות. כי ההשתוקקות היא חומר הבריאה. שאלה מנשים. שומעים?
Ну, слышно или не слышно?
Шумим или?
А вопрос такой. Я
сейчас
нахожусь со своим окружением.
Они сейчас немцет им о свива шели. Я
захотела дать им важность.
И сейчас они хотят лететь им хашивута мацара, и они агид машу. Это же милим. שמכוונות להעלאת חשיבות המטרה. איך אני יכולה להגביר את המילים שלי על ידי השתוקקות פנימית כדי להעביר להן את המטען של היגיעה הפנימית הזאת, כדי להעביר להם, תן לי בבקשה את הכיוון לעבודה הפנימית. לשם כך צריך ליצור קבוצה, קבוצת נשים חזקה, טובה, שתתייחס לקבוצת הגברים כמו אישה כלפי הגבר, שתעזור להם בהכל, כמו שאישה שעוזרת ולוחצת ומכוונת ודורשת ודואגת ועושה הכל מה שצריך שהאישה צריכה לעשות. אישה זה בית, כלומר מארגנת של כל הסביבה החיצונית שבה הגבר יכול להתקיים. ללא קבוצת נשים לא יכולה להיות קבוצת גברים. רק בזה שאתם כך תוכלו לפעול על הגברים, אתם תראו את המימוש הברור של העבודה שלכם כנשים. מעבר לזה, עזרה בכל מה שכולנו יחד עושים, גם תרגומים ועיבוד הטקסטים ואינטרנט והכל, הכל, הכל, הכל. זו כבר העבודה בעצמה. אבל ההשתתפות של נשים היא בעזרה, בתמיכה, בסביבה, בכיוון, וגם בכך להכריח את הגברים. אתם לא מתארות לעצמכם עד כמה שקבוצת אנשים אחראית שלגברים יהיה רצון, שהם ירצו להתקדם, שהם ירגישו בזה חשיבות. אם נשים ירגישו חשיבות בהתקדמות הגברים, אז גם הגברים יקבלו את החשיבות הזאת. תמיד כל רצון הוא נובע מהאישה. זה בכל הדרגות, גם בהורמונלית ופיזית והמינית והרגשית. אז בואו כאנשים מבוגרים נעבוד על זה בצורה רצינית. אם אתם תרגישו כאיזשהו משהו נלווה, זה לא נכון. אם תרגישו את עצמכם כקובעות, כחשובות, כחזקות, ותלחצו ותפעלו ותראו לגברים שאתם מצפות מהם, שאתן מצפות מהם, כמו אישה ששולחת את הגבר בבוקר לעבודה ומצפה ממנו את השכר, והוא יודע שהיא מצפה לזה, והוא יודע שהוא צריך להביא את זה הביתה. הם צריכים להרגיש את הלחץ שלכם. ואתן מבטיחות תמורת זה את כל העזרה וכל התמיכה, כי באמת התמיכה מלמעלה, האור מגיע דרך החלק הגברי, דרך הזרנפין, אבל בגלל שהמלכות דורשת ממנו. תשכחו על זה, לא יצא כלום. שום דבר. אין בעולם שלנו, בזמננו, היום, אפשרות לארגן קבוצה, קבוצת גברים נקייה. זה פעם היו יחידי סגולה שבמשך 2,000 שנות גלות מחוכמת הקבלה, הם פעלו כיחידים, אבל רק כדי למסור את המידע. והחל במקובלים הראשונים, אדם וחווה. תראו כמה מדובר עליה, טוב, שם צריך לברר במה היא עזרה שם. עזר כנגדו, לכאורה הביא אותו לשבירה. ככה זה גם היה צריך להיות. אבל אנחנו רואים, אישה היא תמיד הגיבור הראשי. מלכות. זה אוסף כל הנשמות, אותה צריך לתקן ואיתה צריך משהו לעשות. נאמר לאברהם, תשמע מה שרה אומרת לך, וכן הלאה. תפסיקו לשבת שם איפשהו על הגדר, מאחור. אתן צריכות להיות נוכחות בצורה ברורה, והכוח שלכן צריך להיות מורגש. את מורגש עד כדי כך, איפה הבדיקה? הבדיקה, אתן יודעות מתי קורה? אם הגברים נופלים רוחנית, והיא באמת קורית, אז קבוצת נשים לא עובדת. כי באותו מקום שגברים נופלים רוחנית, קבוצת אנשים צריכה למלא את הנפילה הזאת. הגברים מסכימים. הלאה. נשים, כן. רב, יש לי שאלה כזו. אתה עכשיו אמרת שהבורא ברא את הנברא, שצריך להיות עוד יותר שלם מאשר הוא. ואתה תמיד מדבר על שוויון, שאדם צריך להגיע להשתוות הצורה לבורא. אבל בתורה נאמר שאדם, שהבורא ברא את האדם בצלמו ובדמותו, ובשום מקום לא מצוין השוויון. אז איך להבין את הניגוד הזה? תודה. שאלה הבאה. רק החומר העליון הזה מעניין אותך. משהו יותר לעניין, בנות. מה שבאמת מעניין אתכן היום. שלום רב. קוראים לי אולגה, ויש לי שאלה כזו. בהיסטוריה של המקובלים בטוח היו זוגות של גבר ואישה, בעל ואישה, שגילו את הבורא בקשר ביניהם. מעניינות אותי הדוגמאות האלה, והאם השאירו איזה שהם מקורות, איזה שהם ספרים.
אדם וחווה.
אדם וחווה.
ева это естественно
זה ברור. גברים צוחקים, הם לא מבינים על מה מדובר, כמו ילדים. הלאה. אברהם, כמובן, עם שרה. כמובן שזה דרגה יותר נמוכה מאשר האדם, אבל זוג מאוד גבוה. ואחר כך מה שאנחנו רואים מקו ימין וקו שמאל, יצחק עם נשים, יעקב, עשיו וכן הלאה. אנחנו רואים איך כל זה מתרחש, והלאה והלאה והלאה. תמיד היו זוגות. נדמה לנו יש סיפורים כאלה מבולבלים כמו דוד ובת שבע, אבל תמיד חלק הנשי היה בא לידי ביטוי, כי ללא החלק הנשי אין מגע, אין זיווג דעקה, אין קשר בין הבורא לנברא. החלק הגברי שבתוכנו הוא רק בכדי לתקן את החלק הנשי שבתוכנו. אתם תבינו. לכן מצד התיקון של הבריאה, החלק הנשי
тем, что надо исправлять.
Удавка, מה שצריך לתקן. מה שמתקנים זו האישה. כוח התיקון זה הגבר. דרך הגבר מגיע אור התיקון כדי לתקן את החלק הנשי. וכשהחלק הנשי מתקן, אז הוא מוליד מהחלק הגברי את המצב הבא. ככה זה בעולם הרוחני. אז אנחנו צריכים לראות היום, כשאנחנו מתפתחים בעולם שלנו, בגלובלי, אי אפשר בכלל להחביא את קבוצת הנשים. להפך, אתן צריכות לצאת קדימה. אנחנו צריכים עכשיו לפנות לעולם. לגברים אף אחד לא יקשיב. אף אחד לא רוצה להקשיב. למה הם יעשו באינטרנט עם המאמרים החכמים שלהם? שטויות כל זה. ואם נשים ייקחו את זה ויתחילו על חינוך, על עצמן, על אהבה, על המשפחה, על הבעיות הנשיות שלהם, לשים חומר בכל חור, אין את זה בשום מקום. ייתנו לכם את זה, לזה מקומו, בכל מקום, ייתנו לכם אפשרות, כי נשים יזדהו איתכם, כי זה החלק הגדול של האנושות, נשים. יותר מחצי, יותר מחצי מהצרכנים שלנו, אלה נשים. והן בכלל מזדהות יותר עם הכל. אם אתם תתארגנו בצורה נכונה, אתם תעשו לנו את כל העבודה בהפצה, ודרך הנשים ברור שגם הגברים יגיעו אלינו. לא היה אצלנו אף פעם מצב, מקרה, במשך הזמן שאני עוסק,
а жена его не хотела и потом соглашалась и приходила и
была שהיה מגיע גבר ואשתו לא רצתה ואחר כך היא הסכימה והפכה להיות פעילה. זה ממש מקרים חריגים. ויש הרבה דוגמאות שאישה מגיעה והגבר בכלל לא מעניין אותו כלום, יש לו עניינים משלו, הכדורגל, עבודה, ופתאום אתה רואה איזה כדורגל, איזה עבודה, הולך אחריה והיא מביאה אותו יד ביד, ככה, יחד עם כל הילדים, והוא יושב אצלנו. אנחנו יודעים הכל, שהאישה יודעת לעשות את זה, זה באופי שלה, זה כך נברא עם הטבע, לכן אנחנו צריכים להשתמש בזה. ואתן מתעצלות, כלומר הפצה של נשים, זו כזו נישה באינטרנט ש זקוקה לחומר והיא לא מלאה, ואפשר לעשות שם הכל, ודרך הנישה הזו, חוץ מהילדים, אפשר דרך החינוך ודרך בעיות של נשים, אפשר דרך זה להפוך את כל העולם. והגברים שם שהתעסקו עם המונדיאלים, אל תשימו לב, הם ישתנו. פילוסופיה לא תעזור להם שום דבר, דווקא דרך הבעיות של נשים. נשים, אישה היא יותר קרובה לטבע, היא מבינה מה זה עולם נכון, מה זה יחסים נכונים בין גבר לאישה, מה היא משפחה נכונה, מה הם ילדים נכונים, מה היא חינוך נכון. היא מרגישה שצריך את זה, היא רוצה שזה יהיה. את כמה שהיא לא תהיה מודרנית, זה שטויות. עם מי שאני לא אדבר, עם איזה נשים שאני לא אדבר. הנשים הכי, הכי, הכי כוכבות מקולקלות. קצת אתה תדקור אותה והיא בוכה והיא מסכימה להכל, והיא לא רוצה יותר כלום, היא רוצה רק רק את הבעל, משפחה, ילדים, שהכל יהיה טוב, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בורא יחד עם זה כמובן. אבל אני רוצה להגיד, גברים פה צוחקים, טוב, מה אני רוצה להגיד? אתן יכולות למצוא גישה לכל אישה, כי אותו חיסרון, הריקנות שקיימת בתוך האישה, כמה שלא תסתיר אותה, היא לא מלאה בשום דבר. יש שם את החיסרון הזה, ואף על פי שבחיצורה חיצונית היא מנסה איכשהו לצבוע אותה על ידי האיפור שלה, לא יוצא שום דבר. קצת אתה מגיעות לשם ופתאום הכל זה מתפוצץ, הריקנות הזאת, ודורשת מילוי במלוא עוצמתה. ולכן קבוצת נשים היא בכלל לא צריכה לשים לב על קבוצת הגברים. אתן צריכות לעשות הפצה אישית שלכן, לארגן אותה, לפנות לנשים, ללמוד את האינטרנט הנשי, לפנות לילדים, ללמוד את שיטת החינוך שלנו, ולהתעסוק בזה יחד עם הגברים. חינוך זה כבר, זה צריך להיות חצי-חצי עם הגברים. אבל הפצה של נשים, בטח, זה הדבר החשוב ביותר. התוכניות הטלוויזיה הכי מעניינות שיש להם אחר ברייטינג, זה תוכניות של נשים, כי צופים בהן. נשים אוהבות לראות את זה, כי הן מדברות לעניין על הגורל הנשי, על השינויים שמתרחשות בנשים, שאפשר לעשות אותם. כלומר, מלכתחילה המלכות היא עוברת את התיקונים, עליה מדובר כל הזמן. לכן אתן צריכות לעשות את זה, והגברים צריכים לעזור לכן. אז כזו השלמה הדדית באיזון היא הכרחית, ואף אחד לא צריך להתעלות על השני. אני מקווה שאנחנו השנה לקחנו אותה כשנת ההפצה באינטרנט, אנחנו נארגן צוות נשים חזק, וגם אצלנו בישראל זה עוד לא קיים, וגם בארצות הברית. אני חושב נדבר על זה. בגרמניה אני אדבר עוד, אסע עוד 10 ימים, ואחר כך עוד 1.5 חודש לקונגרס בארצות הברית. בכל מקום אנחנו נצטרך לארגן צוות נשים חזק. דווקא הפצה באינטרנט של נשים. וזה יפעל על הכל. אין לכם שם בכלל עם מי להתחרות. בכל הנושאים האחרים, איפה שלא תהיו, פוליטיקה, סוציולוגיה, כל מה שאתם רוצים, תרבות, מדע, מה שאתם חושבים, בכל מקום יש הרבה תחרות ואף אחד לא רוצה אתכם. אבל איפה שמדברים על בעיות נשים, בעיות במשפחה, שם אין מה לכתוב, פשוט רקדות. לשם אתם נכנסות ואתם תהיו רצויות שם. תמלאו את המקומות האלה, תתחילו לעשות את האתר שלכם שמתעסק בבעיות של נשים דווקא, איך להביא את האישה לאושר, למילוי. תתחילו לעשות את זה. אתם מתארות לעצמכם כמה אנשים ייכנסו לאתר הזה? אין דבר כזה בעולם. גברים השתתקו.
Дальше, следующее.
Алла.
Как раз по поводу распространения вопроса.
כן, השאלה על הפצה. אתה אמרת שכאן היה טוב להפיץ ללא קשר לישראל. אז מה אנחנו בדיוק מפיצים? חוכמת הקבלה, אבל איך בלעדיכם? אם זה רק רעיונות, אז על מה, על איזה מקורות לייחס את עצמנו, להסתמך? אנחנו נצטרך לארגן את זה, אני לא יודע איך לענות על השאלות האלה בינתיים. עם ישראל, בלי ישראל, עם קבלה, בלי קבלה, צריך לחשוב. צריך ללכת לפי עיקרון פשוט. מה שנוח למשתמש הכללי ביותר. בצורה כזו אנחנו צריכים להיות. לא לזרוק איזשהם מושגים של קבלה או עוד משהו, זה דוחה את כולם. וגורם לתגובות מאוד לא טובות. אנחנו צריכים להבין את האנשים ולגשת אליהם בצורה פשוטה. מה שרוצה לשמוע, אני אומר לו. אני מספר לו אבל רק את האמת. איך להגיע לאיזון במשפחה, עם הטבע, עם הילדים, למה זה לא קורה, במה חופש הבחירה, איך לארגן את המשפחה, את האדם בעולם, מטרה, היסטוריה, התפתחות האנושית, לאט לאט בהדרגה, אני אספר לו הכל. ובסופו של דבר בשביל מה? בכדי, אני מספר על זה בפיסות, אבל מה היא רוצה לשמוע? אני רוצה לשמוע רק דבר אחד, מה יהיה לי מזה? יהיה לי מזה טוב? אני יכולה להיות מאושרת במשפחה, עם הילדים, עם הבעל, בבית? רוצה את זה. אז לספר לה שאת זה היא תוכל להשיג. יש לנו עוד שיחה של שעתיים. עם אנשים? כולם יהיו שם. אולי נשמור קצת שאלות למחר? טוב. ועכשיו אולי נקרא עוד. אתה בעל הבית.
Предисловие книги Зор, пункт 2. Дополним эти вопросы исследованиями на следующие темы. Может ли творение являться новой реальностью, которая раньше не была в Творце, если все включено в Творца?
То есть, что значит появление нового из ничего? Вообще, существует ли такое или нет? Если мы говорим о том, что появляется где-то что-то, то в другом месте, как говорил Михаил Ломоносов, значит, было кем-то украдено. И так далее. То есть закон сохранения материи, закон сохранения
энергии, антропия, вехенала, вехенала, זה קיים. זאת בצורה לוגית, שום דבר לא יכול להופיע מהעין. הכל קיים באיזושהי צורה אחרת. ומתהווה לחומר, אנרגיה, אינפורמציה, זה הכל נזיל. זאת שאלה פילוסופית לגמרי. כיצד יכול להיות שהופיע יש מאין? כלומר, העין הזה, הוא התקיים באיזושהי צורה? כן, התקיים בצורה של רעיון. אז בצורה של רעיון זה התקיים. מה זה רעיון? ומה הרעיון נבדל מהמשהו החומרי? אני חשבתי, וזה התהווה. נו, אז? אז זאת אומרת, המחשבה שלי היא שיצרה את הדבר הזה, מה ההבדל? אז המחשבה יכולה לעשות את הדבר הזה. אבל המחשבה הזו שלי היא הראשונה. מאיפה היא הגיעה? כלומר, אנחנו צריכים איכשהו להגדיר מה קורה לפני תחילת הבריאה, לפני האפס. האם הנברא, הבריאה, יכולה להיות מציאות חדשה שקודם לכן לא התקיימה בבורא? לא סתם שיצא ונולדה מתוכו, שלא הייתה קיימת בתוך הבורא, או שהכל כבר כלול בבורא?
זאת אומרת שבכלל אין שום דבר חדש.
Okay. Второе. Если творение, то новое, чего нет в Творце, что же он создал из ничего?
То есть, допустим, и нет Творце того, чего он задумал создать. А чего же ему не хватило?
Зачем он это создал? Каким образом
он создал из ничего? Что значит создание из
ничего? Что значит создание из ничего? Что значит создание из ничего? Что значит создание из ничего? ואפשר כאן להיכנס לפילוסופיה, ואנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים להתעסק בחומר, בצורה מופשטת מחומר. אבל השאלה נשארת. מה זה הדבר החדש הזה שהוא ברא? הבורא הוא כל יכול, וכמובן שיכול לברוא יש מאין. כלומר, זה שלא קיים בו. אבל מה זאת המציאות הזאת שלגמרי לא כלולה בו יתברך, שזה הדבר החדש הזה? ג' נשמת האדם היא חלק אלוקה ממעל, באופן שאין הפרש בינו יתברך לבין הנשמה. איך אפשר להפריד בין השניים? זאת אומרת, הבורא ברא משהו חדש. הדבר החדש הזה, זה נאמר הנשמה, האם זה משהו חדש או זה משהו אחר, והנשמה היא עוד איזשהו משהו. הבורא הוא חותך בעצמו איזשהו חלק, והוא קורא לחלק הזה נשמה. לא ברור מה קורה כאן. לחלוטין לא ברור עבורנו איפה כאן האדם, איפה הבורא, איפה הנשמה, איפה הגוף, איפה כל יתר הנבראים, איפה כל העולמות.
Действительно, и самое главное, если, как сказано, душа является частью Творца. Или во мне есть какая-то часть Творца, так что я, значит, Творец? Где эта часть?
Четвертое. Если эгоизм противоположен...
Далед, им эго у офхиля боре, аз лема у бецем мезинот, то мезинот, а эх фшар ливро машу, а надо, ливро машу ша ата соне. Эх фшар ли тасек бе машу каза, эх яхол йот кешер ла машу каза, ба олам арухани анахну йодим, ша эго им у офхи, аз у мерухак, эх ани яхол йот бе кешер איתו, эх ани яхол להוליד אותו, להוביל אותו מתוך עצמי, להפריד את עצמי אחרי זה מזה. איך יכולה להיות פעולה כזו אם הוא הופכי לחלוטין? איך שתי פעולות הפוכות יכולות להתקיים בדבר אחד, ומה גם שאחד מוליד את השני? מאין? חקירה A. אם הרצונות האגואיסטיים הם כל כך נמוכים שעד שהם לא יעלמו הרצונות האלטרואיסטיים, הנשמה לא תוכל להגיע לבורא, אז למה צריך בעצם להביא את האגו חזרה לתחייה? אז אנחנו מדברים בעצם על תחיית המתים של הגוף. אז אם הגוף הזה, אז למה להחיות אותו מחדש? נו, זה הדבר הנורא ביותר שממנו אנחנו בעצם צריכים להיפטר. וב, האדם הוא מרכז הבריאה, וכל הבריאה נוצרה בשבילו. למה צריך את כל זה? לאדם הקטן הרגיל, למה הוא צריך את זה? באמת אנחנו רואים המון כוכבים, מרחבים, בעולמות העליינים מדברים על זה שעוד מיליארדים זה יותר גדול משלנו. למה אני צריך את כל זה? ומה גם, הכל נמצא בתוכי. התחושות שלי, העולם שלי, זה הכל בתוכי. למה אני צריך את כל הדבר העצום, הענק הסובב הזה? אם הבורא ברא, אז אומרים שהוא לא ברא שום דבר סתם. מה זאת אומרת? לא ברא את זה לחינם. כל זה לשם מה? עוד דלת. ובכדי להבין כל אלו השאלות והחקירות, תחבולה אחת היא להסתכל בסוף המעשה, כלומר בתכלית הבריאה. כי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, אלא מסופו. וזה ברור שאין לך פועל בלי תכלית, כי רק מי שאינו שפוי בדעתו, תמצאו פועל בלי תכלית, וידוע אני. ויודע אני שיש מתחכמים ופורקי עול. היות והבורא שברא אותנו הוא שלם ונצחי, גם אנחנו צריכים להיות כאלה שלמים ונצחיים. היות וכל חיסרון בנו מורה על חיסרון בו, כלומר אותיות ד' ו-ה' לא מובנות. הבורא הוא שלם והיה צריך ליצור אותנו שלמים. אם הוא ברא אותנו כלא שלמים, אז הוא לא שלם. נגיד העת לא טובה, אז מה אני אומר? שהמפעל שכתוב עליה כאן זה לא מפעל טוב. אם אני מסתכל על עצמי כנברא של הבורא, אז מכאן בהחלט אני מסיק על הבורא עצמו. עוד וב, מחשבת הבריאה ליהנות לנבריו, וזה ידוע שבקבלה הרצון לקבל הוא גדול יותר מהרצון הניתן. איך? אם מטרת הבריאה מחייבת ליצור בנשמות רצון עצום לקבל את הטוב והשפע שהוכן על ידי הבורא. כלומר, אם הבורא רוצה ליהנות, אז צריך להיות לי רצון ענק ליהנות. מצד שני, הרצון הענק הזה ליהנות הוא מרחיק אותי מהבורא. נו, אז איפה כאן הפתרון לבעיה? עוד זין. זה כבר התשובות. אוקיי, אז כאן היינו צריכים להעביר קו וכאילו לסמן. אנחנו לא ניכנס לתשובות כי זה כבר נושא רחב מאוד בפני עצמו של שיעור אחר, חדש. במה נסיים היום?
בני ברוך.
בני ברוך.
יש לכם שאלות? בבקשה.
לא שומע.
לא שומע.
תקוע.
שומעים? שומעים אותנו? השאלה שלנו היא, אנחנו 12 ימים לפני הכנס בברלין, ואנחנו דנים ומתלבטים, רוצים להרגיש אותו עכשיו, רוצים להרגיש שכל הכלי העולמי ממש באותו המצב. עלו הרעיונות, אנחנו רוצים לדעת הצע שלך איך אנחנו ממש יכולים להרגיש את אותו המצב.
אני עכשיו נמצא במוסקבה, בקבוצה הזו. אתמול דיברתי עם הגברים והאנשים. היום ראיתם. מחר יש לנו הרצאה גדולה. מאות אנשים, כן? כמה מאות אנשים. באולם גדול. למען האמת, אני לא חש שום הבדל בינתיים בין מה שקורה בישראל, מה שקורה כאן. זה למעשה אותה הקבוצה, עם אותן השאלות, הבעיות, עם החברים. כלומר, לגמרי, אין כאן דבר חדש. כאילו ניתן לומר ששוב, זה מוכיח שוב הוכחה לזה שהלימוד המשותף הזה מרחוק. הוא לחלוטין יחס בצורה שווה לגמרי לכולם. ולא חשוב איפה נמצא האדם. הוא חש, מבין, תופס בצורה מאוד ברורה, נכונה. ולכן, כששואלים אותי, אז איך אנחנו יכולים לארגן כנס באיזשהו מקום אחר? נו, יש צד טכני של הדברים שצריך לארגן את הדברים, זה משהו אחר. זה משהו אחד. מלבד הצד הטכני של כיצד לארגן במובן של הקבוצה, של החברה, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע עד כמה זה מורכב, אם כן, אני עכשיו הגעתי, אמרו לי, בוא נלמד עכשיו זה וזה. הקדמה לספר הזוהר. יושבים ולומדים, ואתם גם מכירים את החומר, אנחנו מכירים את החומר, ושאלות ותשובות. כלומר, אין כאן שום דבר חדש. עכשיו אנחנו נשאיר איזה שהם שירים, גם אין כאן שום דבר חדש. כלומר, אנחנו נמצאים כבר במערכת כזו, שלשאול על הארגון של איזשהו ועידה משותפת שלנו זה מיותר. גם ככה אנחנו כולנו נמצאים יחד. נו, ברלין. מה יש שם כל כך לשאול על זה? נתאסף יחד. יחד איתנו היו, קודם כל, המון אנשים הגיעו מחול, חברים שלנו. מארצות הברית, ומכאן מרוסיה, אני שומע, ומישראל. אני שומע שנוסעים המון אנשים. כמה מגיעים מישראל? יותר מ-100 אנשים, כן? תשים רק מישראל, מרוסיה, עשרות. מארצות הברית, אני שמעתי עשרות. אז איזה שאלה על ארגון הכנס בברלין, מה אכפת לנו איפה אנחנו נמצאים? חלק ישבו בברלין, חלק ישבו בישראל, חלק במוסקבה, וכן הלאה וכן הלאה, בניו יורק וכן הלאה. מה ההבדל? אותו הדבר. אנחנו פשוט צריכים לחשוב על עד כמה אנחנו יכולים מפעם לפעם להיות מקושרים בינינו יותר ויותר. לארגן בצורה יותר ויותר אינטנסיבית את ההפצה שלנו בעולם. בזה תלוי המצב הרוחני שלנו. המצב הרוחני, המדרגה הרוחנית הבאה, היא תלויה ב... ככל שאנחנו נתרחב, ככה נעלה, ככה יעלו אותנו, כיוון שאנחנו לא קיימים עבור עצמנו, אנחנו לא קיימים כדי להתעלות. אנו קיימים בכדי... להפיץ
чтобы קבלה
קבלה תתפשט ברוך שופרו של משיח איפה שהוא אומר שהפצת חוכמת הקבלה בעולם זהו השופר המשיח זוהי התכונה שמוציאה את האדם מושה את האדם מתוך האגו מלשון נמשוך וזה מה שאנחנו צריכים לעשות אם אנחנו נפעל עוד קצת כדי שהעולם יתקרב יותר אל שיטת התיקון שלו אז גם אותנו יעלו בה במידה שבה העולם ידרוש את זה ואם העולם לא ידרוש את זה אז גם אותנו לא יעלו אתם זוכרים איך הארי אמר כאשר הוא נפטר היה לידו חיים ויטל לא היה לידו באותה זמן הזה איציק כהן שואל אותו אז מה אנחנו נעשה אם אתה גוסס אנחנו חשבנו שאתה תעזור לנו אתה תוציא הוא אמר אל תדאגו אם אתם תהיו ראויים אז אני אגיע אליכם אומר, איך זה שאתה תבוא אלינו? אתה גוסס. הוא אמר, אל תדאג, אתה פשוט לא יודע מה מתרחש. לקחו אותי מכאן מאותה הסיבה שאתם לא הייתם ראויים לזה שאני אמשיך ללמוד איתכם. אותו הדבר אמר בעל סולם. היות ותלמידיו לא היו ראויים לזה שהוא ימשיך ללמוד איתם. הוא נפטר. אין כאן שום חשבונות אחרים. אם יש סיבה, אז בשביל זה מחזיקים את האדם, ואז נותנים לו איזשהו כזה תפקיד. ואם לא, אין צורך, אז לוקחים אותו. ישנה עבודה אחרת. תבין, לכן עלינו להבין שאנחנו צריכים בכל כוחותינו להיות מכוונים להפצה. ואז יעלו אותנו. האחד תלוי בשני בצורה פשוט ברורה לחלוטין, בקשר הדוק. זה לא שאחד מאיתנו לא יעלה, אין על זה שיחה, על זה אנחנו לא מדברים. גם לא מישהו מתוך הקבוצה, כל הקבוצה לא תעלה בחיבור, אפילו בחיבור הנכון שלה, אם היא לא תשתתף בצורה נכונה בהפצת חוכמת הקבלה בעולם. ואני אומר את זה לכם, אני אומר את זה לכולם, גם בכנס הזה, הפתאומי הזה במוסקווה, וגם לפני הקונגרס בברלין. אז בואו כולנו נשאיר יחד, ונקווה שהשנה אנחנו נממש את כל מה שתלוי בנו, ואז אנחנו נהיה ראויים למעשה ליציאה אל העולם העליון. מה שרים?
כולם.